ואמיר בר שלום עם יומן סיכום השבוע.
גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. משבר חוק הגיוס, ראש הממשלה בנימין נתניהו במכתב חריג לבגץ, דרושה ארכה של 30 יום בניסיון להגיע להסכמות, היועמ"שית הגישה את תשובתה הרשמית, מ-1 באפריל המדינה צריכה לפעול לגיוס חרדים, מדווחת כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי.
נתניהו פנה לשופטים במכתב חריג בנפרד מהייעוץ המשפטי ודרש, הימנעו מפרסום החלטות בסוגיית הגיוס ב-30 הימים הקרובים על מנת שנוכל לגבש הסכמות. המלחמה עקבה את המאמצים בנוגע לחוק. היועמ"שית בערב מיארה הודיעה בעמדתה הרשמית, החל מ-1 באפריל על המדינה לפעול לגיוס חרדים, ולאחר תקופת הערכות קצרה להפסיק את התקצוב לישיבות שתלמידיהן אינם מתגייסים. ביום שני הקרוב יפוג תוקפה של החלטת הממשלה שמאפשרת שלא לגייס חרדים, בהיעדר חוק גיוס בתוקף. עד כאן.
אזעקות נשמעו ביישוב שלומי שבגליל המערבי לפני זמן קצר, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך דיווחים בסוריה על תקיפה ישראלית ליד דמשק. כלי תקשורת סורים מדווחים כי מתח טילי שיוט שוגר לעבר מבנה בעיירה סיידה זיינב, השוכנת כעשרה קילומטרים מדרום לבירת סוריה. כתבנו ג'קי חוגי מוסר כי ידי ראייה בגליל התחתון דיווחו על שלישיית מטוסי קרב שנראתה בשמי הכינרת כמה דקות לפני התקיפה. צהל חושף חקירת מחבל שמודה כי אנס אישה ישראלית באחד הקיבוץ ב-7 באוקטובר. המחבל, פעיל הכוח הימי של ארגון הטרור ג'יהאד האסלאמי, נתפס בתחילת חודש מרס על ידי כוח של יחידה 504 אשר פעלה במרחב חן יונס. בחקירתו תיאר בפירוט מדויק את מעשי הזוועות שביצע, לדבריו, השטן השתלט עליי ואנסתי אותה. פגישת משפחות החיילים החטופים עם ראש הממשלה נתניהו החלה לפני זמן קצר. כתבנו גל ג'רסי מוסר כי המשפחות צפויות לדרוש בפגישה הסבר מראש הממשלה כיצד הוא מתכוון לשחרר את בניהם. בשעה זו אזעקות באילון וגורן. רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, זיכרונו לברכה, שגופתו מוחזקת בשבי חמאס, שוחח עם אמיר בר שלום ברן יבנאי זמן קצר לפני תחילת הפגישה.
אנחנו דורשים מממשלה משהו מאוד מאוד פשוט. תבין אם הוא בעד חזרת החטופים ואיזה דברים הוא רוצה כדי להחזיר את היקרים שלנו שכבר נמצאים בגיהנום מעל ל-174 ימים. יש פער גדול בין שני הצדדים. הוא ראש הממשלה שיפתור את זה. ואם הוא לא יודע לפתור את זה אחרי 6 חודשים, אולי צריך מישהו אחר שילך ונסה לפתור את זה.
כתבנו יניר קוזין מוסר כי קבינט המלחמה צפוי להתכנס הערב בהמשך לדיון שהתקיים אמש בעניין עסקת החטופים. מאוחר יותר צפוי להתכנס גם הקבינט המורחב. ברוסיה, ועדת החקירה שחוקרת את הפיגוע שהתרחש באולם הקונצרטים במוסקבה ביום שישי האחרון, בו נהרגו 143 בני אדם, טוענת שהשיגה ראיות המוכיחות קשר אוקראיני למבצע הפיגוע, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות הרוסית RIA. עוד נכתב בדיווח כי במסקנותיה, הוועדה מסרה שהמפגעים קיבלו מאוקראינה כמויות גדולות של כסף ומטבעות דיגיטליים. כתבת חדשות החוץ איה אילון מוסיפה, כי בבית הלבן הגיבו ואמרו שברור שדאש הוא האחראי הבלעדי לפיגוע במוסקבה. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל העונה. ולידיעת חיילינו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי מחר תחול ירידה בטמפרטורות ותרוגש עלייה בלחות. ולחיילינו בגבול הצפון, מזג האוויר בגזרתכם יהיה חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל אירונן.
בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
בחסות מידאה, המציעה מגוון מוצרי חשמל לבית מקבוצת המילטון. מקומקום ממש קטן עד מקרר לבן.
בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם 25% הנחה לרגל השקת קולקציית הספות. לא משנה מה סגנון הבית שלכם, אנחנו יכולים להציע לכם ספה עבורו. ספה ביתילי.
מדברים על שבע.
ואמיר בר שלום עם יומן סיכום השבוע, עורך ראשי רועי ולד.
6:05, שעה שנייה של יומן סיכום השבוע. כאמור, אנחנו האורחים של היחידה המתכלית לפינוי שלל. שלום שוב רן.
שלום אמיר, אנחנו משתתים ממש מכאן, וכמו שאתה רוצה להגיד, הפסקנו בעצם קודם
בדיוק,
את סגנוף במילואים עידן שרון קטלר, שדיבר איתנו בעצם על חלק מהדברים שאנחנו ראינו יחד איתך בסיור שעשינו כאן.
נכון.
מאזיננו, מאזינותינו פשוט לא היו, אז אנחנו רוצים שתשתף אותנו פחות או יותר. דיברנו קודם על הנשקים, המון נשקים, סוגים של נשק, בעיקר קלצ'ניקוב ראינו.
נכון, כי בשביעי באוקטובר רוב הנשק שהמחבלים השתמשו בו כשהם נכנסו לשטח ישראל היה קלאץ', בעיקר בשביל לשמור על אחידות התחמושת. היום בתוך עזה, כשהנשקים שאנחנו מביאים מתוך עזה, אנחנו רואים שיש מגוון יותר גדול עם כל מיני סוגי תחמושות, אבל פה הם ממש שמרו על אחידות תחמושת. היה לנו מגוון מאוד גדול של קלאצ'ים, אבל משתמשים באותה תחמושת, למעט המיקרו קלאצ' התחמושת שלו טיפה שונה, מקלעים עם אותה תחמושת של שונה מהקלאצ'ים, אבל אחידה בין המקלעים, ורובץ אלפים עם...
את מספרים, תכנס לנו למספרים, אתה יכול? נשקים, סכומי כסף?
אני לא יכול להיכנס למספרים ספציפיים, אבל בוא, אם אנחנו יודעים כמה מחבלים נכנסו, לכל מחבל יש קלאץ'.
לפחות אחד.
3,000?
לפחות אחד, זה נכון.
אוקיי, כלומר אנחנו מדברים פה על אלפי נשקים. מה היה לצורך העניין המוצג השלל שהכי הפתיע אתכם?
אני חושב שגם מוטי דיבר על זה קודם, ברמת המוצגים... אין איזשהו פריט שלא צויחנו עליו ממודיעין, או שפגשנו במלחמות קודמות, או שהכרנו שקיים בזירה. אני חושב שמה שהפתיע פה, קודם כל, זה אנחנו לא מתכננים לאסוף שלל מתוך שטח המדינה, מקיבוצים, מבתים. זה אירוע מפתיע, וקשה מאוד, קשה מאוד. ההתחלה הייתה מאוד לא פשוטה. והכמויות, בסוף אתה מגיע לתוך ערים שלך במדינה ומוצא שם מוקשים ומטענים שלא הופעלו, אבל עדיין אתה רואה את הכוונה ואתה רואה את התכנון ואת הכמויות. הכמויות האלה זה לא כמות של מישהו אמר טוב יאללה בא לי הבוקר לעשות נסיעה
לפוצץ משהו.
כן, זה לא שם, זה ממש הכנה למלחמה, לשהייה בשטח, לכיבוש.
אפשר לדבר בעצם על כל מה שהיה באוהל שראינו פחות או יותר?
אפשר, כן, האוהל הוא בלמסי, הוא פתוח לתקשורת.
אז אני ואמיר עשינו איתך קודם כל, קודם סיור, ראינו שם למשל חליפת צלילה סגורה.
נכון.
דבר משוכלל ומאוד מאוד יקר שימש
בטח. בוא תסביר מה זה הסגורה.
סגורה זה בשביל שלא יראו טבועות, אתה יכול לצלול בעצם זמן מסוים ולא יודעים שאתה שם.
נכון.
של הקומנדו של חמאס.
נכון.
זו חליפה אזרחית בעצם,
שהושמשה.
ראינו שם אפילו מלאת איזשהו, איזה כתבם קטן כזה, וסיפרת לי שהיו כאלה כמה, נכון?
כן.
כן.
אז הכתבם הזה, הוא הגיע מתוך עזה, הכתבם הזה הוא דגם של כתבם מתאבד, נקרא V-Tail, כי הזנב שלו בצורה של V. מנוע חשמלי שהוא מוצר מדף, מחשב טיסה שהוא מוצר מדף, אבל את הכתבם עצמו הם מייצרים שם. הראש נפץ שלו הוא רקטת RPG שעושים לה שינוי ככה שהיא תפעל בזמן פגיעה של הכתבם בשטח. ומן הסתם הכתבם שמצאנו הגיע בתוך ארגז, כי אלה שהופעלו בשביעי באוקטובר התפוצצו. זאת המטרה שלהם.
מעניין מאוד. אני מחזיק אגב, אני מחזיק תופס של שלל שנלקח, אני לא רואה את התאריך, אבל לדעתי זה השבוע האחרון מעזה.
תופס שטח.
כן, מעזה זה פשוט תופס, שבו ממלאים מין... אז ככה, מבן ניסוי לה הביאו השבוע אקדח, שתי מחסניות, 6 מסמכים, מחן יונס הביאו עוד שוטגן זה רובה צייד, רובה צלפים ברטה, מקלאפ PKM, קלאצ'ים, 16 קלאצ'ים, AK-47, שזה הקלאצ'ים הרגילים. עכשיו אני מחזיק את זה, זה תופס שממולא ביד בשטח, וזה מגיע לכאן, ועכשיו זה נכנס למה? למאגר נתונים צהלי?
נכון, אז התופס שאתה מחזיק הוא תופס שהיחידה ממלאת בשטח, פה הוא עובר לתוך מערכת מחשוב.
פה זה יחידת כפיר, בח 900 כפיר, מחן יונס הביאו את זה.
נכון, משם זה נמשך, התופס הספציפי הזה, ואם דף אז תראה שיש שם עוד הרבה קלאצ'ים. אבל כן, בסוף כשאנחנו מזכים יחידה על הציוד שהיא מעבירה, אנחנו אנחנו רושמים את כל מה שקיבלנו מהם, הם מקבלים עותק של הדף הזה בשביל שיהיה להם גם אסמכתה לזיכוי הזה, ואם תסתכל תראה שיש שם מספרים סידוריים של כל אחד מהנשקים, הכל רשום.
מה שנקרא צלם, מספר צלם.
זה בדיוק ככה. בסוף זה נשק, בסוף זה נשק, ואף אחד לא רוצה שהוא יגיע למקום לא נכון, שילך לאיבוד בדרך. ומהרגע שהוא הגיע לידינו, אנחנו עוקבים אחריו לכל אורך השרשרת, באיזה רכב הוא נסע, מאיזה יחידה הוא הגיע, באיזה רכב הוא נסע, לאן הוא עבר, הוא עובר תהליך שלם של חיול, ומגיע ליעדו בסוף.
עכשיו, ראינו פה עוד כל מיני מוצגים, ביניהם דיברנו גם על איזושהי מערכת הפעלה של ירי רקטות,
נכון.
איזושהי קופסת הפעלה, קופסת ניתוק בעצם ממוחשבת, עם המון המון יציאות שאפשר לחבר אותה לכל מיני מקומות, גם את הדברים האלה מוכנים להפעלה בעצם נמצאו בשטח.
אז מה שראינו פה רק זה מערכת שהייתה מבצעית לשיגור רקטות, אותה מערכת שיש עליה מערכונים בארץ נדרת של נלחץ לי הכפתור והייתה סיירת ברקים ורציתי אספרסו, אז המערכת הזאת נמצאת פה, וכמון התפסו לא מעט, פשוט מערכות שהן עצמאיות לחלוטין, יש להן מצבר ככה שהן לא צריכות מתח רשת מחברת החשמל, מתכנתים אותה מראש, ובהגיע הזמן הנכון שהן תוכנתו אליהם, פשוט משגרות הרקטה.
ויש להם גם גיבוי.
יש גיבוי מקומי.
סוללת גיבוי, נכון. שבמקרה החשמל נופל או משהו כזה.
נכון.
אני רוצה להתעכב איתך על מוצג שאותי זה הזה באופן אישי, וזה בעצם תיק רפואה, תיק רפואה ש... חלק מהציוד שלו בכלל מיוצר בישראל.
נכון.
תחבושות וכל
תיק מיני... תיק חובש.
תיק חובש, אבל תיק גדול. חלקם ממותגים חמאס. ותיק אחד עם בובה קטנה של תינוק.
נכון. אז...
קשה לך לדבר על זה אפילו.
כן. התיקי חובש הם תיקים שנכנסו לארץ בשביעי באוקטובר. הציוד, כמו שאמרת, חלקו זה ציוד של חברות ישראליות. בסוף ציוד רפואי הוא ציוד הומניטרי. אנחנו מכניסים אותו לרצועה כדי לעזור לאוכלוסייה שם, לעזור לבתי חולים. והציוד הזה חוזר אלינו בשביעי לאוקטובר, בתוך מתקפת הטרור, בתוך תיקים של מחבלים, כשהמטרה שלו היא לא להציל חיים, אלא במקרה שמישהו נפצע שאפשר יהיה לחבוש אותו, שימשיך להילחם. אין שם ציוד מציל חיים.
והבובה?
והבובה זה, זה פריט שהוא פריט לימודי. זה פריט שהוא מוצר שאפשר לקנות אותו ברשת, בחנויות, שהתפקיד שלו הוא ללמד איך עושים פרוצדורות טיפוליות רפואיות בתינוק. עכשיו, אם המוצר הזה נתפס בבית ספר ללימוד רפואה או באוניברסיטה, במרפאה, אז יש היגיון. זה בסדר שהוא יהיה שם, זה לגיטימי.
הוא לימודי.
נכון. אבל אם הוא נתפס במנהרה, אז כל הקונטקסט משתנה לצורך שבשבילו הוא נמצא שם, ולכן הוא פה, לכן הוא נחשב שלל.
וואו. סגן אלוף במילואים, עידן שרון קטלר, לא שאלנו אותך מה אתה עושה באזרחות, שמביא אותך לאסוף שלל בצבא.
זה לא מביא אותי לאסוף שלל בצבא, אני סמנכ"ל הנדסה ופיתוח במגל סולושנס, עושים פתרונות...
מהנדס.
מהנדס, מהנדס תוכנה במקום.
מהנדס תוכנה.
כן, מגל חברת פתרונות אבטחה.
נכון.
תודה.
תודה רבה לך. אני מחזיר לך את הטופס הזה.
כן.
רציתי לקחת הביתה, אבל אמרתי ש...
אני יכול לתת לך עותק אולי. מבולמס.
מבולמס זה טוב. תודה רבה, ותודה שאתם מארחים אותנו כאן כמובן.
תודה.
תודה רבה.
שלום לחיים ילין, לשעבר חבר כנסת ולשעבר ראש מועצת אשכול, אבל בהווה וגם בעתיד, תושב הנגב המערבי, אני לא אמרתי עוטף עזה. חיים, שמת לב.
עוטף ישראל.
אני גר בבארי, זה הבית שלי, זה השורשים שלי. זה המקום שלי, זה המקום שאני נושן, למרות מה שעברנו בשביל לאוקטובר.
חזרת לבארי?
שלום לכם.
חזרת לבארי, חיים?
כן, אתה כבר כמה חודשים בבארי, נכון?
אני קרוב לארבעה חודשים בבארי. התחלתי לילה בשבוע. עברתי ליומיים בשבוע, שתי לילות, ועכשיו אני כמעט רוב השבוע שם, למעט הימים שאני מתנדב בתקומה ועובד עם רוני נומה, ואני נמצא במרכז, אז יש לי שם דירה בתל אביב ליומיים שלושה.
ואיך, מה המצב שם? מתחילים לראות ניצנים של שיקום?
אנחנו מאוד רחוקים משיקום. אני לא רוצה לדבר אפילו למילה שיקום, כי שיקום זה מילה שאנחנו השתמשנו באופרת יצוקה, בעמוד ענן, בצוק איתן. פה צריך התחדשות של חבל ארץ. פה צריך משהו אחר לחלוטין. פה צריך לקלוט בכל האזור הזה, לבנות ולהצמיח את האזור בצורה כזאת, שאנחנו גם ניתן תשובה לחמאס, תשובה אזרחית, והצבא ידאג לתת לו את התשובה המבצעית.
וזה לא קורה, לתת, חיים? אבל... זה לא קורה? מה? מה קורה? לא, אז מה קורה בשטח?
לא, זה, אני לא, מירה, אני לא בא להשים, אני, מה שאני מנסה להסביר שיש פה אירוע שהוא מאוד רגשי. אנשים לא יכולים לתכנן את הבית שלהם, אנשים לא יודעים אפילו מה הם רוצים כהנצחה בתוך השכונה שלהם, או בתוך הקיבוץ שלהם, מה תהיה הנצחה ומה צריך לשיר שם. צריך להתחיל מהסוף, צריך להתחיל קודם כל מה אתה רוצה שישמר לדורות הבאים, ואחרי זה להרוס את היתר. זה נורא קשה. פשוט זה אירוע רגשי.
רוצה...
גם אם ייתנו פקודות מלמעלה, וגם אם ייתנו הנחיות, וגם אם יגידו מחר בבוקר פותחים לימודים ואנשים צריכים לחזור. זה לא, זה לא זה. צריך לדבר את השפה האזרחית של הכאב הזה, להתחבר אליו.
חיים, אני רוצה, אתה דיברת על הרגשות, ואני רוצה לדבר איתך על התחושות. התחושות שלך, כשאתה ישן בבארי, כשאתה מסתובב שם בבארי, בין כל הבתים שחוו את התופת הנורא הזאת, יחד עם תושבים שנשארו וחוו את התופת הנורא הזאת, אני מדבר איתך על התחושה, אתה יודע מה, אתה הולך לישון בלילה, מה התחושה שלך?
תראה, אני אגיד לך, אני בגדול הולך לישון עם כדור. אני לא יחווה ולא רוצה לחוות את הסיוטים של הלילה לפני שלקחתי את הכדור, ולא רוצה להתעורר גם מהתקף חרדה שהיה לי פעם אחת בחיים שלי, וזה קרה אחרי השביל לאוקטובר. לכן אני לוקח כדור והולך לישון וקם בבוקר. זה לא קל להסתובב בברי, אבל אני אין לי הסבר למה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. המקום היחידי שאני נושם, המקום היחידי שאני מרגיש שאני, גם כשאני נמצא בתל אביב ובירושלים, רוצה להניע את האוטו ולבוא כמה שיותר מהר הביתה, זה פה, בתופת של השביל העשירי. ותשאל כל פסיכולוג או פסיכיאטר, אין לי מושג למה, אבל תשמע, אני פה מגיל 18. הגעתי כחייל בודד, השורשים שלי פה, החברים שלי פה. אני חושב שגם בשביל מי שנרצח, אנחנו צריכים בסופו של דבר לבוא ולעשות את המקום הזה יותר ירוק, ולחכות להם בסוף, בצער אני אומר את זה, לקבור אותם במקום הקבע שלהם, ולא במקום הרעי, באדמה שהם גדלו בה. וזה אחד המשימות שלנו. זה לא קל, אבל לא קל בכלל לאף אחד. למישהו קל במדינת ישראל, אחרי השביל לאוקטובר, לאף אחד לא
כן,
קל.
אבל לכם...
אבל אסור לתת לדבר הזה להשתלט עלינו. אנחנו צריכים לנהל את היום יום עדיין.
תגיד, כמה תושבים חזרו, כמה אנשים חזרו לבארי יחד איתך?
יש, באו לפניי עוד, ואני מודה שיש קרוב ל-100 חברים ותושבים שנמצאים פה. היתר מפוזרים ברוב האוכלוסייה עם הילדים בים המלח, מפוזרים קצת בתל אביב ובמרכז ובן גדי. הסיפור של משפחות עם ילדים, שאני באופן אישי לא ממליץ להם להגיע לפה. אנחנו שומעים את הקרבות, אנחנו נמצאים
עדיין יורים
ציר... ברור, אנחנו נמצאים בציר של בין סג'איה לבין חניונס, אז אנחנו שומעים את כל המלחמה, אנחנו שומעים את החיילים, את הירי, את המקלעים, את הבצר, אני אומר, את המסוקי פינוי. אנחנו שומעים את כל המלחמה הזאת, ואם מותר להגיד משהו כאילו שמעלג, הפער הזה בין להיות בבארי, לשמוע את המלחמה, להבין שאנשים מקריבים את החיים בשבילנו, לבין מה שקורה בפגרת הכנסת וההתייחסות למשפחות החטופים, ולחטופים, למשפחות החטופים של החיילים גם. כל מה שאתה רוצה הוא לא נתפס בכלל. כשהפוליטיקאים אומרים אנחנו חייבים להיות ראויים לקורבן,
כן.
אז אני שואל לאיזה קורבן הם מדברים בכלל שהם צריכים להיות ראויים, כאשר הם לא יוצאים לפגרה צה"ל, אנחנו לא יוצאים לפגרה, והמשפחות החטופים לא יוצאים לפגרה, בטח ובטח לא המשפחות השכולות. אני לא מבין את האירוע הזה שבמלחמה יוצאים לפגרה.
אתה מכיר את הכנסת מצוין, אתה מכיר את הכנסת
מהאזרחים.
חיים, קודם כל... תארגן לנו קודם כל, אנחנו מגיעים לבארי מתישהו בשבועות הקרובים לשדר את יומן הערב, סגרנו?
אם זה בסדר, אנחנו נגיע אליך.
קודם כל לפגוש אותך. אני חייב לספר, דקה, אני היום עושה ארוחה. אני בחמישי חזרתי מאוסטרליה, פגשתי חבר טוב שתמיד היה בארוחות שלנו, אף של הרן, והוא נרצח בשבי, אז אנחנו היום אחרי כמעט חצי שנה עושים את הארוחה שאני עדיין חייב לו לכל האנשים ששרדו את השבי לעשירי. אנחנו נרים כוסית היום גם לכבודו, מקווה שהוא שם למעלה ירד.
גם בשמנו.
חיים, חיבוק גדול.
ואנחנו מגיעים, ואנחנו נקבע חיים בשבועות הקרובים.
ולי צהל תגיע אליך כמובן, אנחנו נגיע אליך, נשמח כמובן להתארח אצלך.
ברצון רב.
תודה. להתראות. תודה חיים, חיים ילין. תושב ברי, תודה רבה.
עכשיו, רן, אנחנו, בוא נגיד ככה, זה דיווח ש... דיווח כתבה שהשבוע ג'קי חוגי ואני דיווחנו על מצב העדה הדרוזית ברמת הגולן, ברמת הגולן הסורית.
סורי.
ומתברר שהעדה הדרוזית בסוריה סובלת כבר, הייתי אומר, זה כבר כמה שנים, בשנים האחרונות, מרדיפה שהולכת ומחמירה בחודשים האחרונים על ידי משטר אסד. למעשה, דרוזים בסוריה הפנו גב למשטר אסד, לא מתגייסים לצבא, והוא כנקמה, למעשה מבודד את האזור שנקרא הר הדרוזים בדרום רמת הגולן, אין יוצא ואין בא, והאזור הזה מדרדר בצורה עד כדי משבר הומניטרי, ואנחנו בעניין הזה אומרים שלום לשר וחבר הכנסת לשעבר איוב קרא, שלום איוב.
ערב טוב.
ואני רק אגיד לפני שאתה, לפני שנפנה אליך, שאני ניסיתי לדבר עם כמה וכמה, עם כמה וכמה אזרחים סורים דרוזים, לא הצלחתי, ואז פניתי לאיוב. ותוך 48 שעות שוחחנו ג'קי ואני עם אחד ממנהיגי העדה ברמת הגולן הסורית, והוא פרס בפנינו תמונה של עד כדי...
אזור אסון.
ממש. נכון היום. תן לנו איזושהי תמונת מצב, איך שאתה, בקשר שאתה חווה היום יומי, צריך לומר, איתם, איך אתה רואה את זה?
תראה, אני תקופה ארוכה מלווה את כל מה שקורה שם, אני פחות רציתי במשך תקופה ארוכה לא לדבר על הנושא הזה, מאוד רגיש, וגם בקשה של כל הגורמים שם בלי להיכנס לפרטים, פחות לעסוק בזה בתקשורת הישראלית, כי יש שם תרבות שאנחנו לא נבין אותה לעולם, כאשר אתה מדבר עם ישראלים אוטומטית אתה נתפס על הצד שכנגד, כאילו אתה נגד האומה, ולכן אני רק יכול לומר לכם שדיברת על משטר אסד, אבל צריך להדגיש את זה לאוזניים של הישראלים, שאסד זה איראן, זה חיזבאללה, זה לא אסד לבד, ולכן כל הדיכוי שעוברים הדרוזים היום בסוודה, זה בעיקר על ידי האיראנים ועל ידי זרים, שבראשם ארגון חיזבאללה, ולכן לנו אינטרס גדול מאוד להיות בזירה הזאת, ולסייע כמה שרק אפשר, אין לנו יומרות אלא לעזור לאנשים שלא נלחמים באויבים שלנו, אבל הדרוזים נלחמים באויבים שלנו, ובגלל זה גם מנדים אותם, כאילו
תספר לנו איוב, אני רוצה שתיגע, תספר לנו באמת מה קורה שם, הלכה למעשה.
בדיוק, אמרת סוודה הפכה להיות למצב שם ביום יום.
תראה, אי אפשר לתאר במילים שכמיליון דרוזים נמצאים, הריכוז הדרוזי הגדול ביותר, נמצא במקום שאין שם אפילו לחם שיוכלו באופן חופשי, או שיהיה להם מזון, או לפעמים אוכלים אלים, אין להם נפט, אין להם מוצרי יסוד, אין להם כלום, פשוט סגרו עליהם את היציאה לשם בגלל מלחמת עזה. המלחמה בעזה בעצם לקחה את הפרסום של סוודה. זאת אומרת, אם לא היה המלחמה בעזה, היה כל העולם היום על סוודה. למה? כי הם יפנו גב לשלטון, מצד שני נלחמים בחיזבאללה ובאיראן לבד, בלי אמצעי. אין להם תמיכה, למרות שהמערב אמור להיות לו עניין מול האיראני, מול החיזבאללה, מול מול כל מיני גורמים עוינים.
אני אשאל אותך, איוב, אז אני בדיוק בעניין הזה אשאל אותך בעדינות. על פי פרסומים זרים במהלך מלחמת האזרחים, בוא נגיד ככה, שהצעקה שהדרוזים העלו בסווידה לא נשארה, בוא נגיד ככה, נפלה על אוזניים קשובות. יש היום בישראל אוזניים קשובות לעזור לדרוזים בסווידה, כי הרי בסופו של דבר הזעקה שלהם מתקבלת כאן, ואני יודע מהשיחות שלי איתך ולא רק, אתה יודע, שזה משהו שמטריד מאוד, זה מגיע אפילו עד כדי מנהיג העדה.
אין ספק שהדרוזים בישראל מסייעים באופן אינדיבידואל וכעידה באופן אינטנסיבי ושולחים סיוע רב בדרך לא דרך לשם, אבל זה לא הפתרון. הפתרון הוא שאנחנו צריכים לחשוב גם מה ילד יום. אנחנו לא יודעים מתי תהיה המלחמה בצפון, ובצפון אני חושב היום יש אפילו רוב בלבנון, בסוריה, בעיראק, שהם בפוטנציאל מחכים לראות את איראן ואת חיזבאללה במקום אחר, זאת אומרת בעולם הבא. ולכן יש לנו אינטרס, יש לאמריקאים אינטרס. אני לא אכנס לפרטים מה אנחנו עושים, אני מלווה את זה יום יום, שעה שעה, אבל האמריקאים רואים בזה אינטרס, אבל בראייה אחרת, כאילו הפתרון יהיה במקום אחר וזה יסייע לכל האזור פה. אבל אנחנו עסוקים בעזה, למרות שזה גם אינטרס שלנו. אני נמצא בקשר עם הדרגים הכי גבוהים בעניין הזה, אמורה להיקבע פגישה בנושא הזה בקרוב.
לא שאלתי אותך כמה אנשים חיים שם בסווידה, כמה בני העדה הדרוזית חיים שם בסווידה.
מיליון, זה המעוז של הדרוזים.
וואו.
ששם היה היסטורית, גם הביאו עצמאות מהטורקים לסוריה וגם מהצרפתים, שם החלה התקוממות. והיום בעצם כל העדות האחרות, המיעוטים האחרים, בעצם הפכו להיות חלק מההתקוממות הזאת. זאת אומרת, אם פעם סונים באזור קונטרה, באזור דרעה, לא רצו לשמוע על ישראל, אני יכול להתוודות לפניכם שאני נפגש עם כולם, והם רוצים את ישראל ומוכנים לפגש עם ישראל ומוכנים לעשות כל דבר כדי לעצור את האיראניזציה, את השיעים שבעצם הופכים להיות נטל עליהם, ולא רק בזה, אפילו מאלצים אותם להפוך לשיעים, דבר שבעצם מוציא דעתם של כל העדות שם.
חבר הכנסת לשעבר קרא, תודה
רבה לך על הדברים. ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה של המשבר, או המשבר ההומניטרי, הסף האסון הזה בהר הדרוזים בסווידה. איוב, תודה, ותודה על העזרה בכל השבועות האחרונים.
תודה רבה לכם.
תודה. ואיתנו, חזרנו לעמדה שלנו.
כן.
בעמדה שלנו יושבת מולנו רסר במילואים, יושב רסר במילואים מור, וסמלת ראשונה במילואים נורית, לוחמת יחפש. מור, אתה נציג מתחם פינוי שלל, תכף נדבר על זה. נורית, לוחמת יחפש, בואי תראי לנו את תפקידך.
רק תתקרבו למיקרופונים כדי שנוכל לשמוע אתכם גם, אתם רחוקים.
רחוק, אם אתם כאן אז רק קרוב שומעים. המאזינים הקרובים.
בדיוק, עכשיו שומעים אתכם. אז קודם כל, סמלת ראשונה, נורית, מילואים.
אני כבר, אני יודע מלאן אתה חותר.
אבל רגע, בדיוק, מה מכשיר אותך להיות לוחמת? רגע, יש פאנץ' רן, תן לי. אני הכנתי את זה מבוד מועד, תאמין לי.
אני פה יושב בשקט.
אוקיי, מה את עושה ומה הרקע שלך להיות לוחמת ביחידה?
אז מה אני עושה? אני נורית, לוחמת ביחפש. מה שאנחנו עושים בפועל, אנחנו מאתרים...
לא, מה אנחנו יודעים? מה את עושה?
מה אני עושה? אני לוחמת בהכפש.
אבל מה
זה אומר? אני נמצאת בשטח, מביאה את כל השלב מהשטח.
את אוספת מלקטת
את השלב. אנחנו מלקטים את השלב.
אבל רגע. ההכשרה שלך היא הכשרה של מה?
לוחם.
נכון, אבל את מתמחה ב...
בוחנת תחמושת.
בדיוק, בבחינת תחמושת.
נכון.
כלומר, את מבינה בחומרי נפץ, אפשר לפנות,
איך
אפשר
לגשת.
לפנות.
נכון, איך לגשת, איך ניגשים לזה, האם מותר לי לקחת את זה באותו זמן נתון, והאם לא מותר לי לקחת בזמן נתון. אני בעצם באה ואומרת לצוות שבשטח, האם הם יכולים לפנות את זה או לא, מבחינת
זאת אומרת, את הראשונה, שמגיעה, ואת בעצם ראש הצוות לצורך העניין.
מפקד המשימה.
מפקד את המשימה, כמו שקוראים לזה בסהל. ואת נותנת את ההיתר בעצם, האם ניתן להרים את האלמנט, את החפץ הזה,
נכון,
שיכול להיות שהוא מולכד,
נכון.
יכול להיות שהוא נורא והוא כרגע...
יכול להיות שהוא נורא נדרך והוא נפל, והוא נפל, יכול להתפוצץ.
בדיוק.
כדי למנוע, אתה יודע, מפגע בטיחות מהחיילים שאוספים את זה.
אז את נמצאת בעזה, היית בעזה, בטוח.
נכון.
איפה? ספרי באיזה גזרות היית.
זה משהו שאני לא יכולה להגיד.
מה זאת אומרת?
אני יכולה להגיד שהייתי בח'אן יונס.
אוקיי.
והייתי בגבול גם, בתחילת המלחמה. מה שכן היה בתחילת המלחמה, שהיינו בגבול, ואתה יודע, היינו צריכים מאוד להיזהר, כשהכל היה חם ובוער, כמו שאומרים. זה היה לא פשוט. כי זו פעם ראשונה שאתה יודע שאתה באמת עושה, אתה מתאמן לזה כל כך הרבה שנים, אני 7 שנים בהכבש, ולא באמת עשינו את זה בפועל במלחמה. זה קטע, כי אני זוכרת שבמאי האחרון הייתה אימון גדודי, ואמרתי למגד, מה הסיכוי שיהיה מלחמה, ואתה יודע, זה יקרה. בסוף זה קרה.
מתי זה היה?
במאי האחרון.
במאי האחרון, רגע.
במאי האחרון, היינו פה באימון.
ורק רגע, רגע, רגע.
לא, רגע, לפני.
היא בוחנת, לא, לא, תן לי, אתה פאנץ'. היא בוחנת.
אתה כל הזמן בפאנצ'ים, אתה לא מפסיק עם הפאנצ'ים.
היא בוחנת תחמושת, ומה את עושה באזרחות?
אני מעצבת בפרחים לאירועים.
מגניב, יש קשר הדוק. עכשיו אני מבין למה בעצם...
מי כאן, קח את זה, קח את זה הלאה. את הפאנץ' אני סיימתי.
את הפאנץ' סיימת.
מי בוחנת תחמושת ברצועת עזה לעיצוב פרחים לאירועים? הנה.
רגע, כמה זמן את במילואים?
אני מהשביל אוקטובר.
ממש מהשביל אוקטובר? מה קורה עם העסק שלך?
הוא לא עובד כרגע. אין אף אחד, אני המעסיקה.
מה קוראים לעסק?
נורית פרחים, נורית פלאוורס.
וואו.
נורית פרחים, נורית פלאוורס, כל מי ששומע אותנו, נייד שלך. רגע, רגע, נייד שלך. 054. רגע, רגע, רן, נייד שלך.
054-24-95-952.
יפה, מי שרוצה לעזור כאן ללוחמת.
אתה רשמת?
אנחנו מיד נפיץ את זה, אני רואה שכל ההפקה שלנו כאן רשמה. מי שרוצה לעזור ללוחמת שסגרה את העסק שלה ונמצאת 170 ימים במילואים, כולל חלקם בח'אן יונס, אנא.
רגע, אבל מישהו מתפעל את העסק הזה באיזשהו...
יש לך עובדים.
אם רוצים להזמין פרחים וכל מיני כאלה?
אז זהו, כרגע לא מזמינים.
אבל אם נגיד ירצו, יהיה לך מישהו לשים שם ושיזמין פרחים.
פשוט אני, בגלל שאני במילואים, אז בכלל לא התעסקתי בזה, לא הייתי פנויה לזה.
אז אנחנו מתעסקים בזה, אמיר. אחרי זה אנחנו מתעסקים לראות איך מה עושים.
כבר אמרנו, ואנחנו נחזור על המספר הזה, נורית פלאוורס, נורית פרחים, חברים. זה לא להזמין פרחים. זה להוקיר תודה.
זה להוקיר תודה ולהזמין פרחים. ואיתנו גם יושב רס"ר במילואים מור. מור, נציג מתחם פינוי שלל, מה זה אומר? מה זה נציג מתחם פינוי שלל?
אחרי שנורית אוספת את כל ה...
אתם עובדים ביחד?
כן, אנחנו עובדים ביחד, אבל לא כל אחד במתחם אחר.
אוקיי.
במתחם אחר, היא אוספת את השלל, אני מקבל את השלל. הכל תפסים, הכל מוזן במחשבים, ואנחנו מפנים לכל איפה שצריך להיות. במחקרים, בכל מיני.
כמה נגלות עשית?
מלא. אני מהשבוע השני.
מהשבוע השני, הלוך חזור, הלוך חזור?
כן.
זאת אומרת, אתה נכנס כולכם?
לא, אני לא נכנס.
אתה לא נכנס, אתה מחכה בעצם לקלוט את הציוד?
אני מקבל, אני קולט מהם את הציוד. אחרי שזה נאסף.
זה מפתיע אותך הכמות? הפתיע אותך הכמות?
מאוד. מאוד. זה פעם ראשונה שלי, אבל...
כמה זמן אתה כאן ביחידה?
115 באוקטובר.
לא, בכלל, כמה משרת כאן?
אני, זה פעם ראשונה.
זו פעם ראשונה.
אז אתה ירוק עדיין ביחידה.
כן.
איפה היית קודם?
הייתי באוגדה 98.
יופי, דרך הקומנדו.
ואתה כבר כזה גם, זה...
אני קשור ללוגיסטיקה בתכלס.
אתה קשור ללוגיסטיקה, ואתה בעצם, אתה מקטלג גם, או שאתה...
אני כותב תפסים, ויש לנו מישהי שמקטלגת.
נגיד תופס כמו שראינו קודם, לא יודע אם אתה ראית, שבו היה מפורט, מה מצאו בשטח.
כן.
זה התופס שלך.
אני בודק את הכמויות, עובר אחריהם, ומפה זה לקלסר, למחשב.
מה הדבר הכי מוזר שקטלגת?
וואי, יש מלא דברים.
מה שמותר לומר, כן? מה שמותר.
אני לא יודע מה מותר. יש מלא, יש מלא.
אין פה בם, אין פה בם.
יש מלא, יש מלא.
כן, היו דברים שהפתיעו אותך.
כן.
ברמה האישית, למשל.
נשקים, הכל.
ראיתי כאן המון 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 גם בגדים. זאת אומרת, מדים. מדים וקומטות ו...
חלקם יצאו מהניילון, נראה שבכלל אפשר לעשות בהם שימוש.
אני אגיד לך מה, היה המון המון טקסטיל של מחבלים, שהם באו עם מדים צבאיים שלנו, הרבה דברים של... שמצאו בשטח מבחינת תחמושת, מבחינת מסמכים, מבחינת רקם, מבחינת המון המון דברים שהבנו, שבעולם, אתה יודע, לא חשבנו אי פעם שנאסוף את הדברים האלו, בטח גם לא בכמויות שאספנו, וזה מטורף.
לא, אבל אני רוצה להתעכב, כי באמת היו שם, היו מדים חדשים לגמרי, מנוילנים, שאף אחד לא עשה בהם עדיין שימוש.
נכון.
איפה מצאתם את זה?
להגיד לך ספציפית, אני לא זוכרת, אבל ברוב הנקודות שאוספים גם המלח, יש גם את המדים.
קבוע.
איפה היה המקום הכי מוזר שמצאת המלח?
הכי מוזר. מבחינת מיקום אני לא יכולה להגיד.
לא, 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 אז
בסדר. מה, הדבר הכי מוזר שמצאנו?
גן ילדים, מספרה, מסעדה.
לא, זה בעיקר מבתים.
בתים.
בתים, מתחת למזרון, מתחת למיטה, בארון ילדים, במיטת ילדים. בקורסה.
גם וגם וגם וגם.
גם וגם וגם וגם.
כל המקומות האלה.
כל המקומות, בדיוק.
סמלת ראשונה במילואים נורית, ומי ששומע אותי עוד פעם, תחזרי לטלפון שלך.
054-24-95-952.
נורית פרחים וחברים. היא כבר לא עובדת, היא לא עובדת 170 ימים, דרסר במילואים מור. תודה רבה לכם.
תודה לכם.
תודה.
תודה רבה. נצא לעדכון חצי כמה הודעות ונחזור.
שלום, אני נילי תמיד צודקת, או בקיצור נטץ. משרד התחבורה ביקשו שאזכיר לכם את רפורמת צדק תחבורתי. למשל, אני מבאר שבע מקבלת 50% הנחה על החופשי חודשי. אחותי, חיילת משוחררת, נוסעת חינם גם באוטובוס וגם ברכבת בכל הארץ במשך שנה. וחבר שלה מקבל 33% הנחה כי הוא רק בן 25.
כי מגיע לכם צדק תחבורתי. אז ייכנסו לאתר משרד התחבורה, בדקו למה אתם זכאים. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
הגעתם לגיל השלישי? אתם לא לבד. שירות הייעוץ לאזרח הוותיק בביטוח הלאומי מעמיד לרשותכם עובדים סוציאליים ואלפי מתנדבים שישמחו לסייע לכם ברגישות ובהבנה. תוכלו לקבל ייעוץ והכוונה למימוש זכויותיכם, להנות מביקורי בית, להשתתף בימי מידע ובקבוצות תמיכה ולהתעדכן במידע על שירותים חיוניים בקהילה. והכל בקלות, בטלפון אחד פשוט. חייגו עכשיו, כוכבית 9696.
ברגעים החשובים של החיים.
שלום, מדבר הצו של המרכז האקדמי רופין. 100 שנה אני חי בים, והנה סוף סוף גיליתם שהים הוא העתיד של האנרגיה, הכלכלה, המזון ורופין. תוכלו ללמוד איך בונים נכון את העתיד הזה. מזל שאני לא חיה כשרה, אחרת העתיד שלי היה בתוך סיר מרק. יום פתוח בקמפוס מכמורת של רופין, שישי 29 במרס. יאללה זזתי, יש פה איזה שקית ניילון שעושה לי עיניים. רופין,
להגיע גבוה. יש אישה.
אלון נמרודי, אבא של תמיר שחטוף בעזה. מה אתה אומר לתמיר אם הוא שומע אותך?
תמיר, אהוב היקר שלי, שתדע שאנחנו לא משאירים אבן על אבן, ואנחנו נגיע אליך ונביא אותך חזרה הביתה, אותך ואת כל החטופים, כל החטופים ששומעים אותי, מי ששומע אותי, בבקשה תהיו חזקים, אנחנו נביא את כולכם הביתה חזרה, אנחנו נלחמים עליכם.
גלי צהל פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן, יחד במלחמה.
יצחק מויאל, אחיו של רב נגד אורי מויאל, זכרו לברכה, שנפל בפיגוע בבית קמב. גיבור ישראל שנלחם באותו מחבל גם אחרי שנפצע קשה כתוצאה מהפגיעה הראשונה.
במשפחה יש לנו גיבור ישראל שהציל בנשמותיו האחרונות, מנע אסון הרבה יותר כבד, ואני רוצה שעם ישראל ישמע מה אח שלי הגיבור ישראל אמר לפני שאיבד את ההכרה. היה לי שווה את זה, קיפח את חייו כנראה להציל את כל מי שהיה נמצא שם.
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן סיכום השבוע.
כן, אמיר, חזרנו, יש לנו עוד ככה 20 דקות עד שהתוכנית הזאת תסתיים. אנחנו נמצאים ביחפש, נכון? אמרתי נכון.
כן.
יחפש. תגיד רגע את הפירוש.
יחידה מתכלית, בפינוי של אל.
יפה, יפה, עברת את המבחן. ואיתנו רב תורה יועד בוכריס, שלום לך.
אהלן, נעים מאוד.
מה העניינים?
אהלן, אהלן.
סיימת היום מסע קומטה.
בכפיר, בחטיבת כפיר.
אז קודם כל מברוק.
תודה רבה רבה. כן,
תאמת שקיים לתמוד. רגע, ואיך הרגליים? כמה זה היה?
בקטנה, לא קשה. זה היה בערך 20 קילומטר.
20, אבל בסוף מה זה? כי זה אלונקות בלי חילופים, לא?
לא היה הרבה אלונקות, כן היו חילופים, אבל הקושי היותר גדול הוא שפשוט הוציאו אותנו משבוע מלחמה, שזה סוג של מסכם 07 על כל מה שעשינו בשמונה חודשים האחרונים של ההכשרה, ואחרי זה באמצע שבוע מלחמה הקפיצו אותנו למלחמה למת, והיינו שבועיים בפעילות בחניונס, במערב חניונס, אז זה הקושי הגדול יותר.
אז בעצם,
מסע קומטה.
מסע קומטה, היה בעזה, ואז מסע קומטה.
ואז מסע קומטה, כן, מסע קומטה אחרי לחימה, טוב, נו.
מתוך חניונס יצאנו ישר למסע קומטה.
רגע, אבל לך יש סיפור אישי מאוד מעניין. בוא, תשתף לנו בסיפור שלך ואל תפסח על הפרטים. כי אם אתה תפסח, אנחנו נשלים.
יש לנו תחקיר.
כן, אני עשיתי מכינה קדם צבאית לפני שהתגייסתי, מכינת מעשה בגליל בקריית שמונה. שם התחלתי בעצם כבר לתרום ולהכיר את המערכת הצבאית יותר לעומק. התאמנתי כמה שיותר לשירות משמעותי. אחרי חצי שנה של מכינה, הגיע יום הגיוס, כולי מתרגש, ומגיע לבקום. וכשהגעתי לבקום, אחרי באמצע השושר התחילו, פשוט שולפים אותי משם, והוריד לי תעלה רגע לרופא. כשאני מגיע לרופא בעצם, הוא אומר לי שאני לא קשיר ללחימה, בסיבה רפואית כלשהי. ואני עם כל הבאסה לא יודע רגע אחד איך להתמודד. ופשוט אוכל אלם. אלם של החיים, לא יודע, נתקשר לכל העולם, לאחים שלי, למשפחה שלי, להורים, לא יודע איך להתמודד עם הסיטואציה. לאחר מכן לא ויתרתי, דיברתי אחרי התייעצויות, אמרו לי להתגייס כתומך לחימה, להתחיל להכיר את המערכת הצבאית יותר לעומק ולנסות לשנות את זה תוך כדי. אז כן, התגייסתי לשירותי, התחלתי בצלים, הייתי שם כארבעה חודשים כנהג, ואחרי מלחמות והרבה מאמצים ותצאי 55, הגשתי איזה בקשה עם מכתב מאוד מפורט, מכתב שאני רוצה לעבור לקרבי. שם אישרו לי את הבקשה בעצם, והעבירו אותי באמת לחטיבה שבאמת רציתי, לחטיבת כפיר, ועברתי לחטיבה.
רגע, רגע, אבל כפיר לא הגיע לך סתם, נכון? אח שלך הוא קצין בחטיבה.
אח שלי, כן, אח שלי כרגע מ"פ בסיירת חרוב. ואני נורא רציתי את החטיבה הזאת, זה מה שהגשתי גם בצפתי 55 כמקום ראשון, לאיזה חטיבה אני רוצה להגיע, כי זה באמת חטיבה שאני רואה כמה היא צעירה יחסית, ואת
הכמות האדירה. תספר, אני לא רוצה להיכנס כאן לצנאה ולא סיפרת, אבל אתה עברת מסלול לא קל כדי להגיע לקרבי, כולל להתגבר על הבעיה הרפואית שלך.
ברור, ברור. זה היה באמת, אני אגיד לך מה, עשיתי ועדה רפואית שהגיעה מאוד מאוחר עקב הרבה דברים שהיו, והוועדה הרפואית סוף סוף הגיעה, וקצת הסתבכתי ובכל זאת הגעתי אליה, מצאלים עד לצפון עשיתי בשביל הוועדה הרפואית שהייתה פנויה הכי קרובה. אחרי שהעליתי את הפרופיל ל-97 בחזרה, החזרתי אותו, חזרתי לבסיס והלכתי לקצינת שלישות שהייתה בבסיס, והיא אמרה לי שאין סיכוי, והאופציה היחידה שתהיה לי זה להתגייס בנוב, ואני התבאסתי של החיים.
בוא ניגש רגע לרגע הענקת הקומטה שלך, שזה קטע מאוד מרגש. אני אולי אנחש מי בעצם העניק לך את הקומטה, אבל אני לא רוצה, אני רוצה שאתה תגיד.
מי העניק לי את הקומטה הכי הגדול כמובן. אפשר להגיד שבשנה האחרונה, כל יום ויום שחלמתי על הרגע שאני מקבל את הקומטה המנומרת ולשים אותה על הראש, אני חלמתי שזה יהיה הכי הגדול, זה שיעניק לי אותה, ולראות את המבט שלו ואת המבט שלי, ולבוא רגע אחד ולהבין שאחי, אנחנו באותה חטיבה, ואנחנו עשינו דרך מאוד דומה, וזה אושר, זה אושר, באמת.
תחנה הבאה, מה?
הלו?
מה התחנה הבאה שלך?
מה התחנה הבאה?
התחנה הבאה...
לאן אתה מכוון?
אנחנו עולים כרגע לגדוד. אני בגדוד אוכיפת, כרגע אני עולה לגדוד. ומהגדוד בעזרת השם גם לצאת למעקים, לקורס מעקים. ומשם הלאה, בוא נלך נתקדם.
יפה, אתה מכוון גבוה וזה טוב, ואתה גם נחוש שזה בכלל מגניב, ואתה גם מצליח שזה בכלל ענק.
אני לא יכול להיות נחוש.
כן, אז קודם כל אנחנו רוצים כמובן להודות לך, ולאחל לך כמובן המון בהצלחה במעלה הדרך.
תודה רבה רבה, אני מאוד מעריך.
רב תורה יועד בוכריס.
תודה.
סרט מסע הקומטה בכפיר אחרי שהוא היה בעזה. תודה רבה לך. ורציתי להגיד לך שהרבה מילואימניקים, מילואימניקיות, השתחררו מהשירות מזמן כבר, עומדים עדיין בפני קשיים כלכליים ואחרים שבעצם לא נגמרים. משרתי הקבע, לעומת זאת, נותרו במערכה, וגם העניין הזה מזמן מזמן גם קשיים מורכבים מאוד, בן או בת הזוג לא יכולים לעבוד, יש טיפולים פסיכולוגיים שצריך לעבור, ילדים, טיפולים רגשיים, הדברים האלה עולים כסף, גם בני זוג שלא יכולים לצאת לעבודה, בגלל שבן הזוג או בת הזוג שבקבע בעצם נמצאים בצבא. ולראשונה הוא תוקם קרן סיוע למשפחות משרתי הקבע, שתאפשר להעניק מעטפת תמיכה לבני המשפחות שנפגעו כלכלית במהלך המלחמה. רוצים עכשיו להגיד שלום להדס וינוגרד, ממייסדות פורום נשות הקבע ומשפחותיהם. שלום לך.
שלום רב, מה נשמע?
תגידי לנו, את יודעת, קודם כל ספרי את הסיפור שלך, הסיפור האישי שלך, כדי שנבין עד כמה המצוקה כאן הייתה גדולה.
אז אני אתחיל מההתחלה בעצם. קוראים לי הדס וינוגרד אבר, ואני נשואה לסרן רייש, הוא רופא ביחידה מיוחדת, ומכאן הסיווג.
רייש.
ובעצם מהשבעה באוקטובר הוא קפץ לבסיס, משם לאזורי הלחימה, ואפשר להגיד שהרבה לא ראינו אותו בבית. לא אני ולא שני הילדים הקטנים שלנו, יש לנו...
כמה כן ראיתם אותו? כמה ראיתם אותו? את אמרת לא, אבל כמה כן ראיתם?
ממש מעט מאוד, ועכשיו גם הוא קצת יותר חזר לאיזושהי שגרה, אבל גם לא באמת, כי הוא עכשיו מפקד על קורס של הכשרה של רופאים, זה משהו מאוד, מאוד לא גמיש, מה שנקרא.
בקיצור, את מתמודדת לבד.
כן, זהו, תתני לנו את ציר הזמן. תני לנו את ציר הזמן. מ-7 באוקטובר, הקמת הפורום ועד ההחלטה הזו להקים את הקורום.
אז אני אסביר את כל הדברים. בעצם, בגדול, מה קרה זה שאצלנו בבית, אני חוזרת שני הבית, בן הזוג שלי, הוא היה משרת בכמעט יומיות, היה מגיע כל יום הביתה, ומה-7 באוקטובר באמת כמעט נעלמו עקבותיו. הוא באמת, בכל שהיה מגיע הביתה, וגם אם היה מגיע, זה היה פעם בהמון זמן, ונכנס ויוצא מלחימה בעזה, והרבה מאוד דאגה מלווה לדבר הזה. ובעצם חודשיים אחרי שהמלחמה הורגש לו שהיא כאן כדי להישאר, אז הקמנו 7 נשים את הפורום שנקרא פורום משפחות הקבע. בהתחלה הוא היה פורום נשות משרתי הקבע, ועכשיו הוא פורום משפחות הקבע. והסיפור התחיל מזה שאחת החברות מהפורום היא בעצם הרימה טלפון לקרן סיוע שהוקמה למשפחות המילואים וקיבלה מענה שבעצם היא נשואה למגד שעומד להיות בקיץ מחת והיא קיבלה מענה שהקרן לא מיועדת לה למרות שהיא נפגעה מאוד מאוד כלכלית, היא עצמאית הקרן סיוע לא מיועדת לה, היא רק למילואים והיא לא רלוונטית למשרתי קבע ולאט לאט התחלנו לשמוע המון המון קולות מהקהילה שלנו, של קהילת משרתי הקבע. יש את קהילת מאמא קבע, שהוקמה לפני 12 שנה, היא קהילה מאוד חזקה, שחברות בה המון נשים, ובעצם שם אני נחשפתי
אני יכול לשאול אותך, אני קוטע אותך, אבל לשאול אותך מה את עושה בחיים?
אני עורכת דין. המלחמה תפסה אותי בחופשת לידה עם הבן השני שלנו שהוא אז היה בן 3 חודשים והיום הוא כבר בן 9 חודשים וקוראים לו נטע חמוד ובעצם אני בחופשת הלידה כבר מתכוננת לחזרה לעבודה בעצם אחרי החגים ופתאום התרגשה לנו מלחמה כזאת שבהתחלה כמו שאמרתם בפתיח אז באמת לשרתי הקבע, הם לא ציפינו שבני הזוג שלנו לא יהיו, הרי הם צריכים שם להיות, בשביל זה הם משרתים, וזה המקום הכי חשוב שהם יכולים להיות בו, גם היום, אגב, זאת המחשבה שלנו, אנחנו מאוד גאות בבני הזוג שלנו, מאוד מאמינות בשליחות שלהם, תומכות בהם מאוד מאוד מאוד.
מבחינתך, הקמת הקרן עכשיו, זה מעבר להכרת תודה, מעבר להכרת תודה
והערכה.
בדיוק, זה בשורה שתעזור לכם במצוקה שנקלעתן אליה?
זה הישג תקדימי היסטורי בעצם הקרן הזאת היא משהו שהוא היסטורי שלא היה כמותו מאז קום המדינה. מדובר בעצם בפעם הראשונה שמדינת ישראל מכירה ותומכת בקשיים של משפחות הקבע שנובעים מהמלחמה. זה משהו שהוא באמת צריך להודות עליו. חוץ מההודעה שעכשיו אמרת לי שחוץ מההודעה. אבל אני כן רוצה להודות ונצל את הבמה המכובדת ולהגיד תודה רבה לכל השותפים בצהל. לראש אקה, ליניב אסור, למשרד הביטחון, לשר הביטחון, למשרד האוצר, ליושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, חברות וחברי הכנסת נוספים שתמכו בנו באמת לאורך הדרך, כי באמת יש פה משהו שהוא תקדימי, וכן צריך לתת עליו את הדעת אפילו רק ברמה התקדימית שלו. ולהגיד שבצהל הקרן, כמובן, שיש לנו עוד קשיים שלא קיבלו מענה, ונגיד הסיוע בכלכלת הבית שהופתענו לגלות שהוא לא נכלל ותוספת ימי חופשה ומחלה.
אני מניח אבל אני מניח שאוזן קשבת כן יש לכם.
לכן יש לנו אוזן קשבת לאורך כל הדרך, כל מקום שהגענו אליו אנחנו מקבלות המון אמפתיה, אבל לצד האמפתיה יש לנו המון קשיים. באמת אני אומרת את זה לא במקום של התמסכנות והתבחיינות, אלא במקום שבאמת משרתי הקבע מדובר פה באמת במצב חירום שהוא חסר תקדים, שהוא מתמשך. כמו שאמרתם בהתחלה, אין לנו תאריך תפוגה לקושי. זה קושי שהוא שנת 2024 הוגדרה כשנת
מלחמה. אז אנחנו בכל מקרה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, כמובן, בהתפתחות.
חשוב מאוד.
לחלוטין.
קיבלת את הבטחתנו.
קיבלת את הוידאו, כמו שתודה. אנחנו חייבים להמשיך.
תודה רבה. יסדות פורום נשות הקבע ומשפחותיהם. תודה רבה לך. ואיתנו עכשיו מיודענו, איש גלץ לשעבר, ואחד שכנראה יחזור לגלץ, מה זה כנראה? בטוח. עומר, מה העניין?
אירן, מה זה כנראה?
לא, אני אתן לי לסייג טיפה, ואז אני נותן, תודה, אתה חוזר בטוח.
יפה, יפה.
גם לך הרסו פאנץ' עכשיו, אהבתי. עומר, תודה שהרסת לו את הפאנץ'.
לא הרס לי שום פאנץ', אני ואומר, תודה לחברים, זה יחקים בחייך. אתה תמיד מנסה לסכסך. עומר, אתה הולך להעלות בעצם תוכנית חדשה בגלי צהל.
כן.
וכל יום ב-11 בצהריים, ספר לנו.
11 בצהריים של מי? 11 זה בבוקר לדעתי. למרות שמי שקם כמוני לתוכנית בוקר...
נשארת קריין, אב, שלום, יושב עליך.
אתה יודע מה זה להסתבך עם אבשלום, אירן, אתה יודע יותר טוב ממני.
אני יודע. שגרת חירום.
תודה רבה שאתם מארחים אותי הערב, אני מאוד מאוד אוהב את התוכנית שלכם.
לא עומד לנו.
התוכנית שלכם היא דומה לסיבה שאנחנו עושים את התוכנית שלנו. אני חושב שאנחנו עוד מעט חצי שנה לתוך האירוע המתגלגל המטורף והקשה שאנחנו חווים, ויש מקום לעשות הרבה הרבה כבוד ולתת מקום, אפילו עוד ממה שאנחנו עושים עכשיו, למילואימניקים ולמילואימניקיות, ולאנשי ונשות הקבע, וללוחמים וללוחמות, ולחיילים ולחיילות, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות, בגובה העיניים, ובכיף, ואפילו אני אומר בזהירות, כשאפשר, בהומור. כמובן, אתה יודע, בסוף אנחנו משדרים ב-11 בבוקר, זו תוכנית אקטואליה שמתעסקת גם בנושאים בוערים, אבל אולי ממבט יותר ירקרק עטוף במדי זית, כזה שגם נותן כבוד וגם נותן מקום. שוב, אני לוקח את ההשראה שלי רק מכן, כן? אני רק מאזין שרוצה לעשות כמוכם. הנה, זה עבד עכשיו החנופה הזולה הזאת?
תשמע, אמיר רגע עזב את הכיסא, אני לא יודע מה קרה. אמיר, הוא הלך שנייה. אני פה, ואני מקבל את זה. ואני חושב שזה נכון. תשמע, האמת שאתם עושים, תעשו דבר מדהים בעיניי, וכל כך, כל כך חשוב. ומי, בוא תרשה לי עכשיו להחזיר רגע, מי אם לא אתה יכול לעשות את זה בצורה הכי טובה? באמת, אתה יודע, אני מדבר מהלב, אתה מכיר אותי שנים.
זה הדדי מאוד, ואני הדבר שהכי חשוב לי בחזרה שלי לגלץ זה לראות אותך שוב במסדרונות, למרות שציפור קטנה לחשה לי שעכשיו אתה בכלל בירושלים.
כלומר, נכון, אתה צריך לעלות.
אבל בימים כתיקונם אתה בירושלים?
בהחלט, ואתה מוזמן.
בסדר, אני אבוא לבקר אותך מדי פעם. אז החל מיום ראשון הקרוב, ראשון עד רביעי, 11 בבוקר, שגרת חירום כזו שאני חושב מייצגת בצורה הכי טובה את המציאות ההזויה שאנחנו חיים בה. הרבה מקום לחיילים ולחיילות, וגם קצת נושאים אחרים שבשגרה, ושוב, הכל מנסה לפחות להיות בצניעות המתבקשת, בגובה העיניים, באינטליגנטיות מסוימת וזהירה, וגם בהומור.
איזה איש מקסים, נכון, אמיר?
איזה איש מקסים.
הוא חזר, אגב. הוא חזר. שגרת חירום, תוכנית חדשה בגלי צה"ל שתלווה את ציבור משרתי המילואים, רצועת השעה 11.
הצלחתך, הצלחתנו.
של גלי צה"ל, עומר ירדני והצוות.
אתה מבין שאתה צריך להתחיל להתפנות גם ב-11 כדי לעלות בטלפון לדווח לנו, כן?
ברור, 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 אני כבר, אני, בלי שתגיד לי, אני כבר מוכן.
תסגור לי את זה, רן, תסגור לי את זה מולך.
הפינה סגורה.
אתה מבין, אתה חותם בשמי, מיופה כוח.
שמח מאוד מאוד להזכיר.
מה זה קשור אליך בכלל? מה זה קשור אליך? מה זה קשור אליך? לא קשור אליך. טוב, אוקיי. אמיר אותם, הוא תמיד כזה, זוב. לא משנה. עומר, בהצלחה.
תודה, חברים, ביי ביי.
להתראות, ביי ביי.
טוב, את הדקות האחרונות, אנחנו רוצים להקדיש לאחת החטופות.
נראית, כן.
נכון.
שלום לדניאל חיון.
הטכנאי שלנו. דניאל, ספר לנו את
הסיפור. קודם כל חלק מהצוות שלנו.
כן. שלום רן, שלום אמיר. אני דניאל חיון, טכנאי קול. יצאתי אתכם כבר לכמה שידורים. אני רוצה להקדיש את הדקה האחרונה הזאת לדניאל הגלבוע, שהיא חברה מאוד מאוד טובה שלי. היא מוזיקאית בין הטובות בארץ. ואתמול היא חגגה את יום ההולדת ה-20 שלה בעזה.
ציינה את יום ההולדת
חטופה.
יום ההולדת שלה, אתמול.
והיא חטופה.
והיא חטופה בעזה.
חברה טובה שלך.
ב-7 באוקטובר. הפרחנו לבלונים בכפר גנים ג' במרכז, בקניון גנים. חגגנו לה עם כל החברים, כל המשפחה. אנחנו מתגעגעים אלייך ברמות דניאלה. ורק מחכים שתחזרי.
ואתה מקדיש לה את השיר?
אני מקדיש לה את השיר יהיה טוב של יסמין מועלם.
אנחנו מקווים שיהיה טוב, כן. יהיה טוב, ושכולם, כל החטופים והחטופות, יחזרו הביתה.
כן, תודה רבה.
תודה, דניאל. זהו, אנחנו מסיימים דניאל. כאן עוד יומן ערב. מהשטח, עם החיילים, עם חיילי צהל רן.
נכון. אין לי קרדיט אם אתה צריך לקרוא אותם.
כן, אז אני אקריא. העורך הראשי של יומן סיכום השבוע, רועי ולד, המפיקות, מאי נבון ואורי שרון, על הביצוע הטכני, דניאל חיון, תודה, ואלון סמיד, כאן איתנו בשטח, ביפו גלעד הראל ובן שני, בפיקוח הטכני לן גביש, עורך הדיגיטל ומתן קסלמן, מיד אחרינו גילוי דעת עם איתי הרמן וענבל גזית. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, יום חמישי, שעה 5.
בחסות עולם הקולנוע המציעה לפסח.
מסך 55 אינץ', סמארט 4K, סמסונג ב-1,699 שקלים.
בחסות Ensure Plus Advance, משקה התומך בשמירה על הכוח ועל ההגנה הטבעית. שאלו רופא עוד יתן.
בחסות ויקטורי, המציעה 3 שישיות ליטר וחצי קוקה קולה או זירו ב-100 שקלים. בקנייה של יותר מ-150 שקלים, כפוף התקנון. לא מתחפשים, מציעים מבצעים כל השנה.
בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם 25% הנחה לרגע להשקת קולקציית הספות. לא משנה מה סגנון הבית שלכם, אנחנו יכולים להציע לכם ספה עבורו. ספה, ביתילי.
ימים אחרונים למבצע סקודה לעמיתי מועדון חבר. אוקטביה, פאביה, קודיאק, אניאק החשמלי וכל דגמי סקודה עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר. עד 2 באפריל. לפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון חבר.
זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
כפוף לתקנון. רשות המיסים מציגה את מודל חשבוניות ישראל לצמצום תופעת החשבוניות הבדויות פיקטיביות, הגורמות נזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה. מחמישה במאי, ניקוי מע"מ בחשבונית מס על יותר מ-25,000 שקלים יתאפשר רק בחשבוניות עם מספר הקצאה. על בעלי עסקים להירשם באתר ולוודא שתוכנת הנפקת החשבוניות מעודכנת. מספר ההקצאה יירשם באופן אוטומטי בחשבונית. אם התוכנה טרם עודכנה או שאתם משתמשים בפנקסי חשבוניות, אפשר להפיק מספר הקצאה באתר רשות המיסים. חפשו חשבוניות ישראל, מידע נוסף באתר. מודל חשבוניות ישראל, הדור הבא בעסקים.
28 במרס עד 14 באפריל. לפרטים iTravelJerusalem.com.
שלום, כאן יגל אושרי. היום אני רוצה להזכיר לכם את הסיבות הכי חשובות בעולם לנהוג בכביש באחריות.
המשפחה, החברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות של הנפש בלילה.
כן, מישהו בבית שאוהב אתכם, מחכה לכם. אז תנהגו בזהירות, אל תשתמשו בנייד בנהיגה. שמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם, טוב? וזכרו שכולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלבד.
כולם עוברים שינויים בחיים, אבל יש מי שהסיפור שלהם הוא משהו אחר לגמרי.
היא אומרת לי, כולנו ידענו שאתה מאומץ.
אני הייתי בשוק.
צמדה רייספלד יושבת לשיחה עם האנשים שחייהם השתנו מקצה לקצה.
ההורים של אבא שלי תמכו באידיאולוגיה הנאצית.
והפכו לסיפור שלא תוכלו להפסיק להאזין לו.
בזמן שהוא היה נתן לי מכה, אני אומרת לו תודה.
אנושי, אנושי מדי. עכשיו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.
גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הלילה, עודה ונתן, אהוד בנאי, דני רובס, דוד פרץ וציפי גון גרוס וגורים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ואיתי הרמן.